ערב טוב, שלום לכל הגולשים ובכללם לחמותי. אנחנו במסכת אבות בפרק שני, ואנחנו במשנה ד'. הוא היה אומר, התחלנו את המשנה הזאת ונעצרנו באמצע. יש לנו סדרה ארוכה של הדרכות של הלל הזקן. הוא היה אומר, עשה רצונך כרצונו, כשעשה רצונך כרצונו, בטל רצונך מפני רצונו, כדי שבטל רצון אחרים מפני רצונך. כל זה למדנו בפעם שעברה. הלל אומר, וגם את זה התחלנו, אל תפרוש מן הציבור. מדוע? ויש היה מקום לחשוב שעשיית רצון השם נוחה יותר על ידי שאדם יפרוש מן הציבור. כי אם אני חלק מן הציבור, מאוד קשה לכוון את הרצון הציבורי לרצון השם. השם רוצה דבר אחד, ואני רוצה, והציבור רוצה אחר. ויותר נוח ליחיד להשתנות מאשר לציבור להשתנות. משום שהיחיד הוא בהגדרה יותר חופשי. מה שאין כן הציבור, שהוא נתון יותר לשליטת הטבע. עד כדי כך שיש מדע שחוקר וצופה מראש את ההתנהגות של הציבור. זה נקרא מדע הסוציולוגיה. לעומת זה, היחיד, ההתנהגות שלו, יותר קשה לצפות אותה. משום שאצל היחיד, הבחירה החופשית יותר חזקה. ומתוך כך, אם אני רוצה לעשות רצוני כרצון השם, אולי כדאי לפרוש מן הציבור. ואז הלל מזהיר אותנו, אל תפרוש מן הציבור. מדוע? כי אתה לא יכול לדעת איפה אתה תהיה. ואל תאמן בעצמך עד יום מותך, זה בעצם הסבר, מה שכתוב בהמשך, זה הסבר לאל תפרוש מן הציבור. כי מכיוון שאתה בעל בחירה חופשית, אתה עלול להשתנות, אתה עלול לשינוי, ולכן ראוי שתהיה מחובר אל מה שאין בו שינוי, דהיינו הציבור. הציבור דווקא בזה שהוא לא משתנה, זה לא לגרעותה, זה למעליותה. הוא חלק מן הנצח. לכן אל תפרוש מן הציבור, כי אתה לא יכול להאמין בעצמך עד יום מותך. יש הערה של רבנו הרב צבי יהודה זצ"ל, שהסביר מה זה ציבור. ציבור כידוע לפי הארי, זה ראשי תיבות. צדיקים, בינונים ורשעים. אז אם הצדיקים הם בראש, והבינונים והרשעים מתחתם, למה שאני אחשוב לפרוש מן הציבור? אדרבה, זה ציבור נפלא שבו הצדיקים עומדים בראש. אלא מדובר במצב שהיה הווה אמינה לחשוב לפרוש מן הציבור כשהרשעים עומדים בראש. ואז במקום ציבור יש אותיות רובץ. כי תראה חמור שונאך, רובץ תחת מסעו. כלומר, לפעמים אתה רואה שהחמור שונאך, כלומר החומר השנוא עליך, גרם להתהפכות הציבור, ועכשיו הרשעים הם בראש, ולכן זה רובץ. אז היה מקום לחשוב שבמצב כזה תעזוב את הציבור. על זה אומר הכתוב, וחדלת מעזוב לו, עזוב, תעזוב, עמו. כלומר, אתה לא יכול לפרוש מן הציבור גם במצב שהרשעים עומדים בראש. הדברים האלה, אגב, הם קצת מחודשים, כי דת הרמב״ם היא לא כך. דת הרמב״ם היא שמה שאמרו על תפרוש מן הציבור, זה כשהציבור הוא נורמלי. כשהציבור לא נורמלי, כן תפרוש. אבל, האמת האהובה מכל, שלא היה צריך התנא להגיד אל תפרוש מן הציבור עם הציבור אהוב. לכן מדובר בציבור שהמקום לומר, אני לא רוצה להיות איתו. ועל זה אומר הלל, אל תפרוש מן הציבור. ואל תאמן בעצמך עד יום מותך. עכשיו יש לנו פה מספר הערות של הלל, שאומרות לנו שיש דברים בעולם שמשתנים. ראשית כל, המקום, השני, הנפש, השלישי, הזמן. חלוקה קדומה וידועה שיש אצל ה... מה? כן, יש אצל המקובלים חלוקה של כל המציאות לשלוש קטגוריות. ראשי תיבות עשן. עשן זה עולם, שנה, נפש. עולם, בשפה שלנו, המקום. שנה, בשפה שלנו, הזמן. נפש, בשפה שלנו, נפש. כלומר, יש, אפשר לומר, שלושה תחומי פגישה של האדם עם העולם. התחום האחד, העולם, השני, השנה, השלישי, הנפש. וכאן יש גם כן שלוש הערות של הלל בנושא הזה. הלל מסביר לנו עד כמה היחיד איננו דבר קבוע. היחיד במקום, היחיד בזמן, היחיד בנפש. הבה נקרא את הדברים. אומר לנו כך, ואל תדין את חברך עד שתגיע למקומו. מעניין. מה המשמעות? מה זה לדון את חברי? הרי ברור שאני צריך לדון את חברי אם אני שופט. אם אני דיין. אני צריך לדון. מה זאת אומרת? והפכי הדיינים מגיעים למקומו של הנידון? אלא הכוונה, לדון, הכוונה לדון על פי האמת. להעריך אותו. כי כאשר אנחנו דנים מישהו בבית דין, אנחנו דנים על פי נקודה אחת. האם האיש הזה, לפי הכללים שבידינו, חייב או זכאי? אנחנו לא יכולים לדעת האם הוא חייב או זכאי לפני הבורא. למשל, בא אדם, תובע את חברו, אומר לי, אומר לי הדיין, פלוני גנב ממני כיכר לחם. באמת? הוא גנב ממך כיכר לחם? יש לך עדים? כן. יש לי עדים, פלוני ופלוני הם העדים שלי. אני חוקר את העדים. אתם בטוחים שהוא לקח את הלחם? כן, אנחנו ראינו אותו גוזל את הלחם הזה. ואתם יודעים בוודאות שהלחם הזה היה שייך לתובע? כן, כן, אנחנו ראינו אותו, קונה את זה במקולת. ולא זזנו מלראות את הלחם הזה בידו. אנחנו יודעים בוודאות שזה הלחם שלו. ואתם ראיתם את ההוא, אתם בטוחים שזהו? כן, כן, אנחנו בטוחים שזהו, וראינו אותו לוקח בכוח את הלחם הזה מידי התובע. טוב, מה עושה הדיין? אומר, פלוני, אתה גזלן, עליך לשלם את הלחם שגזלת. פה נעשה משפט על פי הדין המוחלט. יש רק בעיה אחת, שאי אפשר כאן לשפוט. אנחנו לא יודעים, אנחנו לא יכולים להכניס כמרכיב בתוך המשפט את העובדה שהגזלן הזה לא אכל שלושה ימים, ושיש לו משפחה רעבה בבית, ושהנגזל בעצם קנה את הלחם הזה רק כדי להרגיז את האיש הזה, והוא עמד בעצם לזרוק את הלחם הזה לביוב רק כדי להרגיז אותו ולהגיד לו, נו, 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 אתה לא תקבל. אותו אדם במר נפשו, בכוחותיו האחרונים, קפץ אל הלחם לפני שהוא נגע במי הביוב, כדי לתת משהו לילדים שלו לאכול. עכשיו פה נשאלת השאלה, מי הצדיק ומי הרשע? זה דבר שבית המשפט לא יכול להכריע בו. זאת אומרת, בית המשפט איננו יכול לדון, אלא לפי כללי ההלכה. כללי ההלכה, אותו אדם, זה ברור לחלוטין, חייב לשלם את הלחם. אין מה לעשות. מה עם המשפחה הרעבה שלו? בסדר, נטפל בזה בנפרד, בשביל זה יש קופת צדקה וכדומה. לכן אפשר לומר, מה שכתוב אל תדין את חברך, לא נאמר לדון במובן המשפטי, כי במובן המשפטי כן אנחנו יכולים לדון אותו. אלא, הכוונה לדון, להעריך אותו באמת. אלא אם כן תאמר שהכוונה שבאמת הדיין צריך להגיע למקומו של הגוזל, של הנידון. אתה צריך לדון חברך, אתה צריך להגיע אל מקומו, להבין בדיוק איפה. אבל כאן יש פה שאלה. אם באמת מותר לי לדון את חברי רק כשאגיע למקומו, כלומר כשאני אבין, לאו דווקא שאני בעצמי אהיה בסיטואציה שלו, שאני אבין, מתוך איזה מינים הוא פעל וכדומה, אני בעצם צריך להיכנס לאורו, כמו שאומרים. יוצא שאני אף פעם לא אדון שום אדם. כי לעולם לא אגיע אל מקומו של שום אדם. אז לכאורה, המשנה הייתה צריכה לכתוב, אל תדון את חברך, נקודה. כי הרי לעולם לא אגיע אל מקומו. מובן את הקושיה? כן, זה ברור. והתשובה היא, אל תדון את חברך חוץ ממי שמגיע באמת למקומו. ומי מגיע למקומו של כל אחד? הקדוש ברוך הוא, שהוא מקומו של עולם. כלומר, הוא המקום של כולם, לכן הוא מגיע למקומו של כל אחד. לכן הקדוש ברוך הוא יכול כן לדון כל אחד. אבל מתי הקדוש ברוך הוא דן את האדם? בראש השנה. נכון? מה קורה בראש השנה? זה יום שבו נברא העולם, לפחות לדעת רבי אליעזר. כלומר, אפשר לומר, בראש השנה, כל השעונים חוזרים אל ההתחלה. כל שעוני הבריאה, כולם חוזרים אל שעת האפס. השעה שבה התחיל הכל. כלומר, כל דבר חוזר לעמוד לפני הבורא, כפי שהוא היה בשעת התהוותו, ולכן אפשר לשפוט כל נברא ונברא לפי התוכנית המקורית. האם הוא תואם את התוכנית המקורית של הבורא, או אינו תואם. לפי זה יהיה נידון. כך שראש השנה הוא היום שבו הקדוש ברוך הוא מגיע אל מקומו של כל אחד ואחד, ואז הוא יכול לדון את חברו. עד כאן מובן? כן. הוא מנסה. מה? למה ההלכה לא מתחשבת בכל הנתונים? ועוד איך שההלכה מתחשבת בכל הנסיבות המקילות. היא אומרת, אתה תשלם, ואנחנו נביא לך מהצדקה 10 לחמים. בנסיבות המקילות, נכון. זה נכון, אנחנו לא צריכים להתחשב בנסיבות המקילות. ויחד עם זה יש לנו הלכות צדקה. כלומר, אם אנחנו רוצים לעשות את הצדק המוחלט, הצדק המוחלט יקבע גם שצריך להשלים את הכנסתו של אותו אדם. ושגם החברה ראויה למשפט על זה שכך היא נוהגת בנידוניה. כן, לא חרבה ירושלים, אלא שדנו בה דין תורה. למשל, אני אספר לך סיפור שקרה, מספרים את זה על הבבא סאלי. אני לא יודע אם הסיפור קרה באמת או לא קרה באמת, אבל ככה מספרים על הבבא סאלי שכשהוא היה דיין במרוקו. פעם אחת היה איזה אדם עני שנתבע לדין על ידי אדם עשיר. ולעני לא היה מה לשלם. אבל העשיר עמד על שלו, שהוא רוצה את הכסף, באמת היה מגיע לו. וניסו לדבר איתו שיוותר ויתחשב, יעשה תשלומים, לא יודע מה, לא ויתר. אז הבבא סאלי לא הייתה לו ברירה, כתב את הפסק, שאותו אני חייב לשלם. אבל על כל שורה ושורה שהוא כתב, הוא פרץ בבכי, עד שהעשיר נשבר וויתר. ברור. זו ההתחשבות האמיתית. זאת אומרת, כי אם לא, אז הדין הוא לא דין. ההלכה עצמה לא מתחשבת בזה, כי צריך לבחון את היכולת של החברה לעורר את הכוחות הנוספים שבה. נכון. זאת אומרת, זה מה שמשל, תראה, כתוב במסכת פסחים, כל מיני דברים קשים מאוד על המארצות. המארצות הם כאלה וכאלה וכאלה וכאלה, דברים מזעזעים מה שכתוב שם על המארצות. והרב קוק כותב שכל מה שכתבו בגמרא שם, זה כדי שנדע מה זה המארץ. כמה שזה חמור איך שהמארצות מתנהגים. ושאחרי כל זה, אחרי שנדע מה זה באמת המארץ, בכל זאת נקיים ואהבת לרעך כמוך באמת. לא מתוך טיוח. כי זה קל לאהוב אותך אם אני לא יודע אם אתה, עם כל החסרונות שלך. אבל אם אני מכיר את החסרונות ואני בכל זאת אוהב, אז קיימתי ואהבת לרעך כמוך. מובן? אותו דבר. כלומר, אתה צריך לדעת מה הדין. הדין זה שאותו אדם צריך לשלם. ואז צריכים להתעורר הכוחות הנגדיים של החברה, הבאים לקבוע את החסד והרחמים. מובן? ודאי, יש הלכה, אין מרחמין בדין, אבל מרחמים לפני הדין ואחרי הדין. כלומר, אפשר להחליט לא לשבת בדין. כמו שהגמרא מספרת ש-40 שנה לפני חורבן הבית, יצאה סנהדרין מלשכת הגזית וישבה לה בחנויות, כדי לא לדון דיני נפשות. כלומר, ההלכה נתנה את האפשרות לא לדון. אם כבר בא מקרה לפניך ואתה צריך לדון, אתה לא יכול להתחמק, אתה חייב לדון. כי אם לא, אז לא יהיה דין בעולם. ואם לא יהיה דין בעולם, יהיה נזק לעולם עוד יותר גדול. אבל אפשר גם להחליט שפה המערכת לא תפעל. המצב שפל, ואתה חושב שכל המצב של העולם הוא לכתחילאי, אי פעם היה? מה? היינו מעדיפים שאנשים לא ירצחו בכלל, ואז לא נצטרך לדון אותם. כיוון שהם כבר רוצחים, כיוון שבני אדם כבר רוצחים, אנחנו רוצים מדי פעם להרוג רוצח אחד, פעם ב-70 שנה. ואם החברה היא נורמלית, זה צריך להיות מספיק כדי שהעולם לא יישחט. אם הגענו למצב שצריך לדון כל יום דיני נפשות, סימן שהמערכת הפסיקה להיות אפקטיבית. אז לא שווה להפעיל אותה. בדיוק, זה הרתעה. יכול להיות שזה תיקון של הנשמה, אבל אם אנחנו רואים שזה דורש מהבית דין לשפוך דם כל יום, אז זה הופך את הבית דין הזה לבית דין קטלני. בית דין קטלני זה קורא לו בית דין אמיתי. או? ולכן אנחנו מעדיפים לתת את זה לרומאים שהם מומחים לעשיית סדר. הם שולחים כל מי שצריך, על סוסים, כל מה שצריך. כן. נכון. 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 אני לא הבנתי את הקושיה.
זה יצא להשם?
זה לא מדבר על הקדוש ברוך הוא. זה מדבר על הבן אדם. הבן אדם לא מגיע אף פעם.
זה מה שמסבירים לך. אל תדון את חברך, כי רק הקדוש ברוך הוא דן אותו. זה מה שזה אומר. אז תגיע למקומו. מכיוון שלא תגיע למקומו, לא תוכל לדון אותו, אלא מי שמגיע למקומו. לא, אבל שמה תאמר, אז מי אם ככה, אז מי ידון אותו? אל תדאג, יש מי שדן אותו. כדי להסביר לך למה לא לדון אותו. לא רק רוצים לך, אל תדון את חברך. רוצים לסביר לך גם למה. עד שתגיע למקומו. אתה אולי תגיע ביום שאתה תכוון את רצונך לרצון השם. כן, כלומר, באחרית הימים יש להניח שכן תגיע למקומו. כשהרצון שלך היא כרצונו של הבורא. איך אמרו החכמים? אי באו צדיקי, ברו על מה. אם הצדיקים היו רוצים, היו בורים את העולם. מפרש הרב קוק, אם הצדיקים היו מכוונים את רצונם כרצון הבורא, אז ודאי שהם היו בורים. בפשט משנה, מה הבעיה? אני לא יודע מניין לך זה. לא נראה לי. כן. אגב, יש הערה של רבי נחמן ברסלב על זה, הוא אומר שכשהקדוש ברוך הוא דן את ישראל, את העולם בעצם, הוא דן אותו בראש השנה. ראש השנה זה יום שבו הקדוש ברוך הוא בעצמו צריך להביא כפרה. הביאו עליי כפרה על שמיעתי את הירח. זה בראש חודש יוצא, נכון? ראש השנה תמיד יוצא בראש חודש, מה שאני טועה. נכון? ראש השנה תמיד יוצא בראש חודש, לא? מה כן או לא? כן, ברור. אז אם ככה ראש חודש, זה יום שבו הקדוש ברוך הוא אומר, אביו עליי כפרה על שמיעת התארח. כלומר, גם הקדוש ברוך הוא צריך לתקן משהו. אז לכן הוא דן ברחמים את העולם כולו. טוב. אה? יש בכל זאת דיינים, נכון. יש דיינים, אבל הדיינים הם צריכים לדעת שגם כשהם מחייבים מישהו בדין, הם לא דנים אותו. כי הם לא דנים את כל ההיבטים של ההתנהגות של אותו אדם. הם נותנים פסק דין, הוא אומר, פלוני חייב, פלוני זכאי. זה הכל. אבל הם לא יכולים להכניס לתוך מערכת המשפט גם את השפיטה הערכית של אותו אדם, להגיד הוא טוב או רע. דוגמה, למשל אדם בא ותובע את חברו, אומר, גזלת ממני לחם. והשני אומר, כן, גזלתי. אני אפילו מודה, או יש עדים שהוא גזל. אז מה עושים הדיינים? הוא אומר, אתה חייב לשלם, נכון? כן או לא? אבל הם לא מתחשבים בכלל בעובדה שאותו אדם קנה את הלחם הזה, רק כדי להרגיז את אותו אדם שלא אכל יומיים ויש לו משפחה רעבה. ושהוא עמד לזרוק את זה לביוב, ואז אותו אדם במר נפשו ברגע האחרון, לפני שאותו אדם משליך את זה לביוב, לא הייתה לו ברירה אלא לתפוס את הלחם. את זה לא שופטים, נכון? לא יכול להיות משפט באומה הישראלית שיכוון לצדק, כמו ששום משפט לא יכול לכוון לצדק. בגלל ששום משפט איננו יכול לדעת את כל מרכיבי המציאות. אי אפשר לדעת גם מאיזה גלגול הוא בא. איזה חיסול חשבונות יש פה מהגלגול הקודם. וכדומה. אלא מה? מערכת המשפט קיימת כדי לתקן את סדרי החברה. זה יותר חשוב לנו שיהיו סדרי חברה תקינים, מאשר שלא יהיו בכלל. רק אנחנו לא משלים את עצמנו שבזה אנחנו שופטים את האדם הזה עד הסוף. נכון, צריך, כדי שהחברה תתקיים, שצריך שתהיינה מערכת צדק ומשפט. מה הבעיה בזה? רק שאנחנו יודעים שכשאנחנו מחייבים... מה? הצדק המוחלט לא. כתוב, כי המשפט לאלוהים הוא. נכון? לכן אני אומר, צריך מאוד להיזהר כשמערכת משפט חושבת שהיא מערכת ערכית. שהיא מעריכה באופן מוחלט את הנידונים. למשל, יש דבר מזעזע שקיים במדינת ישראל, זה מסמך כפרני הנקרא הקוד האתי של צהל. בקוד האתי הזה נאמר משפט שהוא כמעט עבודה זרה. נאמר, אנחנו לא פוגעים בחפים מפשע. שאני רוצה להבין משהו. מה מונח מאחורי המשפט הזה? הרבה דברים מונחים מאחורי המשפט הזה. אחד הדברים המונחים זה שאלה שאנחנו פוגעים בהם, הם פושעים. כלומר, הפכתי את עצמי לשופט. אם באמת אתה חושב שהוא פושע, אז אל תהרוג אותו, תעמיד אותו למשפט, תביא עדים, תעשה דיון, חבר מושבעים, לא יודע מה. כלומר, המחשבה שאנחנו עכשיו פוגעים רק בפושעים, עושה אותנו במקום אלוהים. החלטנו שצהל... והדרג המדיני הם האלוה בכבודו ובעצמו ששופט פלוני פושע, פלוני לא פושע. ברור, זה טעות חמורה מאוד. אגב, למה באמת אנחנו הורגים במלחמה? אנחנו לא פוגעים במישהו בגלל שהוא פושע. אנחנו פוגעים בו בגלל שהוא אויב, זה הגדרה אחרת לגמרי. נכון, אנחנו הורגים את האויבים ולא את האוהבים, זה נכון. למשל, כששאול יצא למלחמה נגד עמלק, הוא שלח מכתב אל הקיני, הוא אמר, תצא מתוך העמלקי, אין לי שום דבר נגדך, תעזוב את העמלקים, אני פוגע בהם. כן, בבקשה. נכון. לפעמים מותר להגיד על מישהו שהוא רע, למשל יש ביטוי כזה, מותר לקרותו רשע. נכון? כלומר, כל אלה הם תקנות חברתיות. זה כמו שלמשל ההלכה אומרת שיש אנשים שלא מקבלים אותם בתשובה. עכשיו, יש בעיה. שאלו את חכמי לונל, שבדרום צרפת, שאלו את הרמב״ם, איך אתה כתבת מצד אחד בהלכה שיש אנשים שלא מקבלים אותם בתשובה לעולם? ומצד שני, בהלכות תשובה, אתה כתבת שאין דבר שעומד בפני התשובה בשום מקרה. ענה הרמב״ם, מה שכתבתי שאין דבר עומד בפני התשובה, זה בין האדם לבין הקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא יודע אם האדם הזה צדיק או לא. אבל מה שאמרתי שיש אנשים שלא מקבלים אותם בתשובה, הכוונה שהחברה לא מקבלת אותם, כי הם חשודים. ברור? על פי הנראה בעיניך, אין לו לדיין, אלא מה שעיניו רואות. נכון, נגיד אתה שופט ולא מעריך, נגיד אחרת. אתה לא נותן לו את ערכו, כי אתה לא יודע מה הוא ערכו, אבל אתה שופט על פי כללי המשפט. מובן? כן. יש ערך עצום לדיני התורה, הם נדרשים כדי שתהיה השראת שכינה בעולם. לא, כי זה נעשה דווקא על פי שני עדים וכו'. כלומר, זו השאלה ששואל הר"ן. הר"ן שואל מדוע דיני התורה בכלל קיימים, הרי הם לא אפקטיביים. נכון? צריך את דיני המלכות כדי להשלים אותם. מקשים עליו, אני חושב שהרן בעצמו בעצם בא לענות על הקושיה. כן, הרן, רבנו ניסים ברבי רובן מגרונה, הוא שואל, הרי חוקי התורה הם לא אפקטיביים בכלל. אם אדם הרג בפני עד אחד, לא הורגים אותו. כן? או אם ודאי לנו שאדם הרג, אבל אין לנו עדים, גם כן לא הורגים אותו וכדומה. אז אם כך, בשביל מה קיימים דיני התורה? הוא אומר, דיני התורה זה... ואיך בכל זאת נהרוג את הרוצחים? אנחנו מערבים בזה את המלך. השואל הרן, אז בעצם בשביל מה קיימים חוקי התורה? חוקי התורה אומר, הם נדרשים כדי שתשרה שכינה. זאת אומרת, כשנעשה משפט על פי הכללים שבידינו, דיינו על פי שני עדים וכדומה, זה תואם את מה שהמהר"ל מכנה הסדר השכלי של העולם, ואז שורה שכינה. מובן? יש מצבים מיוחדים בהיסטוריה שיש התלכדות בין הסדר העליון שמשרה שכינה, לבין הנדרש כדי ליצור חברה מתוקנת. אבל זה לא תמיד. מובן? אולי בימי בית ראשון היה ככה. כן, 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 מדי, עד האלוהים יעבוד דבר שניהם וכו'. בימי יהושע בן נון אולי היה ככה. משהו כזה. כן. האם מה, אם? כן. מה פתאום? מה פתאום שהתחשבו? יש לנו כלל, אין מרחמין בדין, וזה אפילו הלכה, מזה אחד מתרייג מצוות, ודל לא תהדר בריבו. שאסור לרחם על אחד הנידונים בגלל מסכנותו. המשפט הוא שהוא חייב לשלם את הלחם הזה. עכשיו, יש עוד מרכיב חוץ מהמשפט בחיים, זה הצדקה. והצדקה לא מוטלת על הדיין, לפחות לא בפסק. אם הקדוש הוא שופט אותו, הקדוש הוא שופט אותו לפי החשבונות שלו. כן? זה אנחנו סומכים על ריבונו של עולם, שהוא מגיע למקומו. מה? כן, ואני לא יודע, יכול להיות שהקדוש הוא בכל זאת יחייב אותו, מסיבות אחרות, כי אנחנו לא יודעים בדיוק את כל ההיסטוריה הקדומה שלהם, וכל מה שעבר על אותו אדם, ולמה הוא הגיע בכלל לסיטואציה כזאת. כן. כן, אז זה למה פה בשיפוט ערכי, זה הכוונה. נכון? בסדר? כן, ודאי, לא עלה על דעתה של המשנה אחרת. מה, המשנה יודעת שיש דיינים, לא? כן. אז זה אל תדין את חברך עד שתגיע למקומו. ואל תאמר דבר שאי אפשר לשמוע, שסופו להישמע. זאת אומרת, מה זה דבר שאי אפשר לשמוע? כלומר, אל תגלה, כן, יש אומרים באמת שזה הכוונה, לא תגלה סודך, כן? אל תגלה את הסוד שלך לאחרים. כלומר, אבל אל תחשוב, אל תגיד על דבר אל תאמר שאי אפשר לשמוע, כי בסופו של דבר, סופו להישמע. כלומר, אל תגיד דברים כאלה לא יבינו. בסוף יבינו. או, הכוונה, דבר שהיום לא שומעים, מחר ישמעו אותו. כלומר, הוא יובן אז. כי העולם, איך אומר המהר"ל, הוא עולם השינוי. אז יש מצב שבו העולם לא יכול לשמוע, אבל העולם ישתנה, אז סופו להישמע. וזה בציוג מה שכתוב בהמשך, ואל תאמר, לכשה אפנה אשנה, שמה לא תיפנה. זאת אומרת, כשיהיה לי זמן אני אלמד תורה. מי אמר שיהיה לך אז אפשרות ללמוד תורה? כלומר, עכשיו תלמד, כי אתה לא יודע מה יהיה המצב בפעם הבאה. שוב, לפי העיקרון הידוע, שהעולם הזה הוא עולם השינוי. אבל כאן אני רוצה להסביר את הנקודה יותר לעומק. יש לנו פה שלושה דברים, שלוש הזהרות של הלל. אל תדון את חברך עד שתגיע למקומו, אל תאמר דבר שאי אפשר לשמוע שסופו להישמע, אל תאמר לכשאפנה אשנה שמה לא תיפנה. כלומר, אתה צריך לדעת שיש לעולם הזה בגדול סדר, ושבסופו של דבר כל דבר חוזר אל הסדר. כלומר, אל תדון את חברך עד שתגיע למקומו. יבוא יום שתגיע למקומו. אל תאמר דבר שאי אפשר לשמוע, כי יבוא יום שזה יישמע. ובאופן הופכי, אל תאמר לכשאפנה שני, שמה לא תיפנה. כן. כן, זה דומה למה שדיברנו. כן, נכון. בסדר. טוב, אז אם כך, קצת התקדמנו. כן. זה לא קשור מה? לא, 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 לא. טוב. אגב, אני רוצה רק להוסיף הערה קטנה לגבי אל תפרוש מן הציבור. כדאי, כן, פשוט דבר שרציתי לומר, סליחה שלא אמרתי אותו אז. יש מאמר מעניין של הרב צבי יהודה קוק, שנקרא מזמור י"ט למדינת ישראל. זה הנאום שהוא נשא בישיבת מרכז הרב ביום העצמאות שנת תשכ"ז, מספר שבועות לפני מלחמת ששת הימים. שם הדברים מפורסמים שהוא אמר, ואיפה שכם שלנו, ואיפה חברון שלנו, ואיפה יריחו שלנו, ואיפה עבר הירדן שלנו, ואיפה כל רגב ורגב מארץ השם וכו' וכו'. ומספר שבועות פתאום אחר כך, כל זה נכבש. רוח הקודש הייתה לו. אבל יש שם דברים חשובים. הוא מספר שבשנים הראשונות של מדינת ישראל, כשעדיין לא הייתה מסיבה בישיבת מרכז הרב ביום העצמאות. היו סתם, הוא היה יוצא לרחובות אחרי התפילה, כדי לראות בשמחת העם. כן, כי באותם השנים, בשנים הראשונות של המדינה, בליל יום העצמאות, העם היה רוקד ברחובות. מי היה רוקד? הבנים והבנות. ככה הוא אומר את זה. הייתי הולך לראות את שמחת העם, הבנים והבנות. אני מזכיר שהריקודים דאז, כשאומר הבנים והבנות, הכוונה ביחד. ואז הרב סודר אמר, וראיתי שם שהיה שם חילול השם. איפה גדולי האומה? איפה שרי התורה בשמחת העם? זה החילול השם שהיה שם. הרבנים לא הגיעו. למה? כי הם עברו על דברי המשנה, אל תפרוש מן הציבור. טוב, זה לא שצניעות לא הייתה חשובה לו. כן. שיהיה ברור. אבל הוא ידע לראות איפה בדיוק החילול השם באמת נמצא. אף אחד לא אמר לך לעשות עבירות עם הציבור. אסור לעשות עבירות עם הציבור, זה כן. אסור לעשות עבירות בכלל. כן? תן לך דוגמה. אבל למי נכתבה מסכת אבות, תגיד לי? לצדיקים, גדולים, לדיינים, ככה אומר הרמב״ם. אז הצדיקים, אנחנו מצפים מהם לא לברוח. כן, הרי הרמב״ם כותב בהלכות דעות, שאם בפרק ו', שמאחר ודרך בריאתו של אדם להיות מושפע מסביבתו, לכן הוא צריך לשבת אצל הצדיקים. כן? אדם צריך לשבת אצל הצדיקים ואצל החכמים כדי שהוא מושפע לטובה. ואם הוא במקום שבו האנשים הם לא צדיקים, אז הוא צריך לעזוב את המקום הזה וללכת למקום שיש צדיקים. עכשיו אני שואל שאלה קטנה, והצדיקים עצמם איך הם יעשו? ואם יש... אלא הצדיק הוא יוצר את החברה שלו. זאת אומרת, יש שני סוגי אנשים, יש אנשים שהם מושפעים, יש אנשים שהם משפיעים. למשל, הלוט, הרי זו דוגמה קלאסית, לוט עזב את אברהם והלך לסדום. בסדום הוא הושפע לרע. שהוא אצל אברהם, הוא היה בסדר. ואברהם עצמו, איפה הוא חי? גם בסדום. לא בסדום שבסדום. אבל המקום שבו היה אברהם, הפסיק להיות סדום בגלל שאברהם היה שם. כלומר, יש צדיק שהוא פועל את הפעולה. מה שנקרא, איידד תריד למפלט לבלה. מתוך שתרוד לפלוט אינו בולע. בהלכות איסור ויתר. פעם איזה תלמיד חכם, הרב ציודה שלח אותו למקום רחוק. אמר לו התלמיד, שאתם תלמיד חכם, הוא אמר לו, כבוד הרב, אין בעיה, אני מוכן ללכת. אבל מה עם החינוך של הילדים? אמר לו, אתה תקים את מסגרת החינוך. כן, מה אתה אומר? אם יש עיר שבה אתה נמצא, והעיר הזאת היא בעייתית, אז עליך להפוך אותה ללא בעייתית. זה בדיוקי. עליך להפוך למשפיע. זה לא חוכמה לברוח. מה? זה לא כתוב ברמב״ם, כי הרמב״ם לא צריך לכתוב דברים המובנים מאליהם. הרי אם הרמב״ם מביא לך את הדוגמה של לוט, אז הוא ידע שיש גם אברהם. איך הרמב״ם בעצמו התנהג אגב? הרמב״ם עצמו, כן, איפה הוא חי? למה? הוא כותב שכולם רשעים היום. הוא כותב, אם היו כל המדינות שהוא מכיר, וכל המדינות שהוא שומע שמען, הנהגותיהם רעות כפי שהוא בזמננו, איך הוא כותב? יברח לו אל המדבר. איך כותב הרמב״ם? שם באותה הלכה. הרמב״ם לא צריך לברוח אל המדבר, הוא הפך את המקום שלו למקום נורמלי. כן. מה? מה?
דברי הרמב״ם מה?
הם מושפעים.
הם מושפעים.
נכון. טוב. הוא היה אומר. עכשיו אנחנו ממשיכים במשנה. משנה ה'. אין בור ירחת, ולא עם הארץ חסיד, ולא הביישן למד, ולא הקבדן מלמד, ולא כל המרבה בסחורה מחכים, ובמקום שאין אנשים, השתדל להיות איש. טוב, יש פה, אם כן, הדרכה, יש פה שורה של דברים שהם לא. אז מה כן? למשל כתוב כאן, אין בור ירחת. מה זה בור? בור זה... זה מה? לא, כתוב אחר כך עם הארץ. כתוב אין בור ירחת, ולא עם הארץ חסיד. אז יש כתב הבדל בין בור לבין עם הארץ. בור זה כמו שדה שלא חרשו אותה. כן, שדה בור זה שדה לא חרושה. עם הארץ הוא שייך לארץ, משמע שהשדה שלו חרושה. עם שבשבילו נברא את הארץ. אפשר גם לקרוא, כי אין לנו ניקוד, אין בור ירחת. מה זה בור? זה חפירה שבה יש מים, לא זורמים, בלי נביאה, זה לא באר. הבאר זה מפגש עם מים זורמים, תת-קרקעיים. בור זה מקום שעומד. אז יש אדם שטוב לו עם עצמו, זה הכוונה, כמו שדה לא נאבדת, או כמו בור שאיננו מתרבה. כלומר, אתה לא יכול להיות ירחת אם אתה חפץ בעמידה על אותה מדרגה תמיד. זה הכוונה. אגב, זה יכול להיות מובן בהרבה מדרגות. יש בור, אדם שלא לומד. לא למד כלום. זה נקרא בור. יכול להיות אדם שלמד. הוא יודע הרבה תורה, יש לו אפילו מעשים טובים, אבל הוא מבסוט מעצמו. טוב לו במדרגתו. גם זה בור. מבחינה מסוימת. לבריאות. כן, כלומר, ירחת זאת מדרגה שבאה מתוך דעת אלוהים. אם אתה יודע, אתה גם יכול להיות ירחת. אם אתה לא יודע, אתה לא יכול להיות ירחת. מסביר רבנו הרמח"ל בספר מסילת ישרים בפרק על יראת חטא. זה פרק כף דלת וכפה, נכון? אני טועה? סליחה, אני לא זוכר, אבל זה באזור. כן. מסביר הרמח"ל, איך אפשר להגיע ליראת חטא? רק אחרי שאתה יודע את השם. אם אתה לא יודע את השם, אתה לא ירא מן החטא. איך זה יכול להיות? הרי כבר השער הראשון של מסילת ישרים זה הזהירות. ואחרי זה הזריזות והנקיות. מה זה זהירות? שאני נזהר לא לעשות רע. אני בודק אם המעשים שלי הם טובים או רעים. אז מדוע אתה ביראת חטא אומר לי, כל כך מאוחר, שאני לא יכול בלי דעת השם להיות ירא חטא? כנראה שיראת חטא זה לא זהירות. זה משהו אחר לגמרי. זהירות, אמרו לי, תשמע, זה אסור, זה מותר. תבדוק שמה שאתה עושה זה בסדר. זה אתה יכול לעמוד בזה. יראת חטא זה סוג של אהבה. יש מישהו שאני כל כך אוהב אותו, שאני נזהר לא לעשות דבר שלא ימצא חן בעיניו. לא בגלל שהוא יכעס עליי, ולא בגלל שיש לו סמכות. אלא בגלל שאני אוהב. יוצא לפי זה שהיראת חטא, אני יראה מלעשות דבר שלא ימצא חן בעיני השם, מפני אהבתי אותו. ואינני יכול לאהוב אותו, אם אינני יודע אותו. כפי שכותב הרמב״ם, בהלכות תשובה, בפרק י', הלכה ו', אינו אוהב את השם, אלא בדעת שידע אהו. ולפי הדעת, תהיה האהבה. אם מעט, מעט, ואם הרבה, הרבה. לפיכך, צריך לייחד את עצמו לחוכמות וללימודים המודיעים לו את קונו, כמו שביארנו בהלכות יסודי התורה, סליק הלכות תשובה. זאת אומרת, הרמב״ם מסביר לך, אתה לא יכול להיות ירא חטא, כי אתה לא יכול לאהוב, אם אתה לא למדת. האחד מסוגי האהבה זה היראה. מדובר על יראה אמיתית, יראת הרוממות. יראת הרוממות היא האהבה. נכון, נכון. נכון. יראת חטא זה ענף של יראת הרוממות. ככה הוא מסביר שם במסיעת ישרים. יראת הרוממות זה יראה מפני שאדם, כמו שאדם מתפעל ממלך גדול, ואז הוא ירא חטא כדי, הוא לא רוצה לעשות דבר שלא ימצא חן בעיני אותו מלך גדול ומרומם. אי אפשר להגיע בלי אהבה לשם, ליראת חטא. יפה. אפשר להגיע ליראה סתם, יראת העונש, יראת, אני יודע מה, יראת שמיים, כל מיני דברים אפשר. אבל יראת חטא, שזה סוג האהבה, זה אי אפשר בלי ידיעה, בלי אהבה. ואז יש פה, איך לומר, יש פה ביקורת סמויה על הסטיקר המפורסם. נכון? מה אומר הסטיקר המפורסם? הקדוש ברוך הוא, אנחנו אוהבים אותך. שהסטיקר הזה הוא חסר משמעות לחלוטין מכמה סיבות. בגלל שזה סטיקר. אז הסטיקר נאמר עבור כל אדם. אבל אנחנו אוהבים. כתוב, לא יודע, יש ספר נפלא נקרא חובות הלבבות. לרבינו בחיה ברבי יוסף אבן פקודה הדיין מסרגוסה. שאומר שהשער של אהבת השם זה השער העשירי של עליית האדם. כלומר, יש תשעה שערים, עד שבסוף מגיעים לשער העשירי, והשער העשירי הוא האהבה. אז ברור שזה לא פשוט, שלא כל אחד יכול לדבר על אהבת השם. דבר נוסף, יש משהו שמעיד בסטיקר הזה עצמו, על חוסר הבנה. שהרי נאמר, הקדוש ברוך הוא, אנחנו אוהבים אותך. הרי יש פה סתירה פנימית, או שאתה נדבר גוף שלישי או בגוף שני. אלא צריך להיות, הקדוש ברוך אתה, אנחנו אוהבים אותך. או, הקדוש ברוך הוא, אנחנו אוהבים אותו. כלומר, הבלבול הזה שיש במושג מופשט לחלוטין, הקדוש ברוך הוא, הנעלם, הנסתר מן הכל, ואתה הופך אותו למי שאתה יכול לדבר איתו בלשון נוכח, זה מראה על חוסר ההבנה. זה בדיוק מה שכתוב כאן, אין בור ירחת. אז אתה תגיד לי הקדוש ברוך הוא. למשל, בתפילות שאנחנו אומרים, ברוך אתה. לא, אבל יש בעיה. אז אין לך שום תפילה שאומרת הקדוש ברוך הוא. נכון? אני חושב, לא? כי זה מה? כי הביטוי, לא, כי הביטוי הקדוש ברוך הוא, הוא מופשט. זה מי שאי אפשר להתפלל אליו. איך אומרים בלשם ייחוד של המקובלים? לפני כל תפילה או לפני כל מצווה. לשם ייחוד קודשה בריחו ושכינתה. אז מכוח זה אני בא. אבל חסר פה השכינתה. כן? יש פה קושי. טוב. כן. כן, זה בדיוק העניין. בברכות אנחנו עושים הפוך. אנחנו מתחילים בגוף שני, ואז עוברים לגוף שלישי. לא הפוך. כן, טוב. כי דווקא עד רבה, כשאנחנו בונים בגוף שני, אז יש נרתעים לאחורינו, ואז עוברים לגוף שלישי. אבל כאן זה הפוך. אתה נרתעת לאחוריך, ואז זה פונה. יש משהו לא תקין שם. ולא עם הארץ חסיד. מה זה עם הארץ? מה אתה אומר? כן. אני שומע. לא, זה עדיף שלו. זה יסבך אותנו. ולא עם הארץ חסיד. מה זה עם הארץ? עם הארץ, לפי הגדרה של הגמרא במסכת ברכות, בנידף למד ב', עם הארץ, לפי הגמרא, זה אדם שיודע את כל התורה כולה. אדם מלומד. איך אומרת הגמרא? מי שקרא ושנה, ויש בידו תוספתות ואגדות והלכות, ולא שימש תלמידי חכמים. הרי זה עם הארץ. אז מה זה עם הארץ לפי זה? זה אדם מלומד בתורה. הוא יודע הכל. וזה לא משנה אם התואר שלו זה תואר של פרופסור או של רב, או ראש ישיבה אפילו. הוא יודע את כל התורה כולה. אבל הוא לא שימש תלמידי חכמים. מכיוון שהוא לא שימש, הוא עם הארץ. מדוע? אומר רש"י, משום שהוא לא יודע ליישב את הסתירות שבתורה. הרי התורה אומרת פעם כך, פעם הפוך. כדי לדעת איך מיישבים את הסתירה, אתה צריך בשביל זה להבין את רוח הדברים. איך מסתכלים על המקורות האלה. כלומר, אין דבר יותר נורא מללמוד תורה מפורמליסט. אדם ש... אומר באופן פורמלי, כתוב כך, כתוב כך, נעשה ספקות, נשווה וכו' וכו', נעשה שקלול, נגיע למסקנה. וכי ההלכה היא מחשב. ולכן, נאמר פה, לא עם הארץ חסיד. כלומר, אמר את אותו אדם המלומד, הוא לא יכול לכוון לכוונתו של הבורא. הוא יודע בדיוק מה כתוב, הוא לא יודע לאיזה כיוון זה הולך. לכן גם הוא לא יכול להיות חסיד, כי החסיד זה מי שמוסיף על מה שנצטווה, לפי כוונת הדברים. למשל, חסיד יאמר, כלומר, חסיד שוטה, יגיד, ההלכה אומרת שצריך אדם להתרחק מן אנשים. אני אהיה חסיד, אני לא אתחתן. למשל. זה חסידות של שטות. או למשל, כי הוא לא יודע מהו הכיוון של ההלכה הזאת. או אדם יאמר, אני ראיתי שהתורה אסרה הרבה דברים באכילה. מסקנה, אני עצום. כן, כי רואים שכוונת התורה זה לאכול כמה שפחות. כן, סימן שהאדם הזה איננו מבין באיזה כיוון זה הולך. כי הוא לא שימש תלמידי חכמים. הוא עם הארץ, ולכן הוא לא יכול להיות חסיד. כן. שימוש תלמידי חכמים. שימוש תלמידי חכמים, הכוונה להיות נודניק כלפי תלמידי חכמים. זה הנודניק. מה? איך להיות נודניק? יש שני אופנים. הרי מאיפה למדו שגדול שימושה של תורה יותר מלימודה? למדו מזה שאמרו, זה אלישע אשר יצק מים על יד אליהו. הוא נסע לנטילת ידיים. מה זה כל כך חשוב נטילת הידיים של אליהו הנביא? כי כשאתה נוטל ידיים לאליהו הנביא, אתה לומד המון. אתה לומד מהאישיות שלו. במיוחד בתקופת הנבואה, שיש הקרנה ישירה, בלתי לימודית, של הנביאים. הם משפיעים. אתה נוגע בנביא, או אתה מדבר עם הנביא, או אתה נפגש עם הנביא, פתאום אתה מבין דברים שלא הבנת. משהו מזה נשאר קצת ביחס של החסידים אל האדמורים. ויש הסבר נוסף, שהוא יותר מתאים לתקופה שאחרי הנבואה, זה שהאדם לומד, כך אומר רש"י, מה זה שימוש תלמידי חכמים? זה הסברות. הסברות. כלומר, אתה לומד, שאלה שאתה יכולת ללמוד בעצמך, אבל אתה לומד את זה מהרב, כי אתה רוצה לדעת איך הרב מסתכל על זה. ואז אתה לומד איך להסתכל על זה בכלל. מובן? זה נקרא שימוש, זה הנודניקיות המצויה בימינו. זאת אומרת שללמוד מהו המבט. בסדר? זה לא אומר שצריך, שצריך לנדל את היצר הרע גם לדבר הזה. היצר הרע גם כן הוא נודני קצת. הוא מלמד את האדם להיות נודני. כן. יוצא לפי זה שאני חייב לשמש תלמיד חכמים. אבל אם אני אשמש תלמיד חכמים, אני צריך בשביל זה לפתח מידה של ענווה, לקבל מהתלמיד חכם. אם אני אתחיל להיות ענב, אז עלול להיות גם הקלקול שבענווה, שזה הביישן. לכן מיד הוא מוסיף ולא הביישן המת. כן? מה אתה אומר? כי אין לו אהבה. כי אין לו אהבה. לא נכון. יש לו לדעת בלי להתקדם. איך הוא יוסיף דעת, יוסיף מחוב. איך אמר רבי מקוצק? יוסיף דעת, יוסיף מחוב, רק שיוסיף. עכשיו בואו נעזור לי. ולא הביישן למד. טוב, אפשר פשוט. הביישן לא רוצה לשאול. הוא מתבייש. יגידו, כולם הבינו, אני לא הבנתי, וכולם ידעו שלא הבנתי. זה במובן הטכני. אבל יש משהו יותר עמוק מזה. הביישן, מאיזה מילה זה בא? מלשון בושה, נכון? הבושה זה הרע. איך אומרים רע בארמית? בושה, בישה, נכון? כלומר, יש איזה שורש משותף לרע ולבושה. לפני שהאדם חטא, כתוב בו, ולא ידבושה שו. עוד לא הייתה הבושה. הבושה באה כשיש לי מה להסתיר. כל זמן שאני בסדר, אין לי מה להסתיר, אין בושה. זאת אומרת, הבושה שיש אצלנו, היא נובעת ממצב נפילתו של העולם. עד כדי כך, שכדי להעלות את העולם מנפילתו, אני זקוק לבושה כדי ללמוד. כן, איך כתוב? מי ייתן ותהיה, מי ייתן ויהיה לבבם זה ליראה אותי כל הימים. לא סך, לא כתוב. לבעבור תהיה יראתו על פניכם. אומרים חזל, מה זה יראתו על פניכם? זו הבושה. אי אפשר ללמוד תורה בלי בושה. אבל זה מצב של נפילת העולם. ואז יש כאן סכנה. אם יש לי בושה, אני עלול גם להתבייש בעצם הזהות שלי. לחשוב שהזהות שלי לא לגיטימית. כאשר האדם שואל את עצמו אם עצם זהותו לגיטימית ולא רק ההתנהגות שלו, אז הוא בעצם אומר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, עשית טעות שבראת אותי. כך אפשר לומר שהביישן הוא סוג של כופר. הוא בא בטענה לפני הקדוש ברוך הוא, אומר, תשמע, במקומך לא הייתי בורא אותי, אבל אני בכל זאת קיים, מסקנה, לא אתה בראת אותי. כן? שמה ש? לקח לו 13 שנה, אני שואל את השאלה הראשונה. כי הוא לא היה צריך. זה כמו הילד שעד גיל 6 לא מדבר. כל ההורים והקרובים וזה מודאגים, לוקחים אותו לרופא, לא מוצאים כלום. יום אחד בגיל 6 הוא אומר, המרק לא טעים. אז הוא אומר, למה לא דיברת עד עכשיו? הוא אומר, כי עד עכשיו הוא היה בסדר. צריך בושה ולא ביישנות. זה בדיוק ההבדל. יש פה שתי בחינות. יש בושת פנים ויש ביישנות. בושת פנים, כתוב בושת פנים לגן עדן. ביישן לא הביישן למד. צריך להחליט. אלא, בושת פנים הכוונה שאני נותן איזשהו מקום ריק בתוכי, כדי שמישהו אחר ייתן בי. זה סוג של ענווה בעצם. אבל מי שביישן אומר, אני לא לגיטימי בכלל. הזהות שלי לא בסדר. מה? זאת אומרת, אני נותן לך מקום, אבל אני עדיין קיים.
למה זה נקרא בושה?
זה נקרא בושת פנים. זאת אומרת, אני נותן מקום למשהו אחר להיכנס בי. לכן, על הפנים יש ביטוי כזה. בסדר? טוב, אנחנו נרחיב את זה בפעם הבאה, כי אני רואה שכבר הגיע הזמן של סוף השיעור. שלום.